הרב בני לאו, שופטים, פרק ט"ז.
עצרנו את הפרק הקודם, פרק ט"ו, בהפתעה הגמורה מבחינתי, מבחינת כל הקריאה, איך שמשון פתאום פונה בגוף שני נוכח לקדוש ברוך הוא, פונה אליו ואומר לו, אני צמא, אם לא תיתן לי מים אני מת בצמא, ממש כדבר איש אל רעהו, והקדוש ברוך הוא עונה לו, מדבר איתו, הנוכחות של השם בעולמו של שמשון פתאום מתגלית לנו כל כך טבעית, וזה כל כך מבלבל. שמשון הפראי, שמשון הבלעדי, שמשון החריג, מכל דבר שאנחנו חושבים עליו בכלל, פתאום חיינו בנוכחות השם. הדבר הזה הוא כל כך מופלא, והוא מוביל אותנו אל הפרק שלנו של היום, פרק ט"ז, שמתחיל באמת בוילך שמשון עזתה. אולי צריך רק להשלים, בפרק הקודם מסתיים שהוא שופט בימי פלישתים 20 שנה. 20 שנה הוא מסתובב והפלישתים מודעים לו. מה המשמעות שופט את ישראל? אנחנו הרי יודעים ששבט יהודה מסר אותו לידי הפלישתים. אני לא חושב שהיו יחסי אחווה או משהו בינו לבין יהודה. אני גם לא חושב על שבטים אחרים. נדמה לי שהדבר הכי הגיוני לומר ש... שמשון הוא מנהיג מקומי, הוא מנהיג שחי בתוך מקום מאוד מאוד מסוים, ועכשיו הוא גולש, אם היינו כבר בבית שמש, היינו בתמנע, הוא חיסל אנשים באשקלון, שימו לב עכשיו, הוא הולך עד עזה, כלומר הטריטוריה הפלישתית שלו הולכת וגדלה, והוא מגיע אל אישה זונה ויבוא אליה. הסיפור הזה שמתחיל כך, וילך שמשון עזתה ויר שם אישה זונה ויבוא אליה, מזכיר לנו כמעט בדז'וו את מה שראינו בתחילת הדרך שלו, כשהוא הולך לתמנע, ושם הוא מוצא תמנתית, וכל הסיפור עם החידה ועם האריה ועם מאז יצא מתוק, אז מה? אז חזרנו לאותו מקום? כמעט שכן, אבל לא. העזתים הם אויבים שלו, הם כבר יודעים מי זה שמשון, הם אורבים לו. הם עורבים לו בשער העיר, הם עושים לו מערב, עד אמצע לילה הוא מזהה את זה, ואז הוא אוחז בדלתות שער העיר ובשתי המזוזות, ויסיים עם הבריח על כתפיו אל ראש שער אשר על פני חברון. אתם מבינים שגם אם הכתוב לא אומר שלפנינו איש ענק, אנחנו עוסקים פה באיש ענק, שמסוגל לקחת מהעיר, מהעיר עזה, את שער העיר על כתפיו וללכת על ראש שער אשר על פני חברון. זאת אומרת, הוא הולך לדרום הר חברון עם שער על הכתפיים. זה דמות פלאי, דמות משוגעת. אחרי כן, ממשיך הפרק לעניין המרכזי, הוא אוהב עוד אישה, בנחל סורק ושמה דלילה. כאן מגיע הסיפור אולי מפורסם ביותר של שמשון ודלילה, והפיתוי, והעוד פיתוי, והעוד פיתוי. הפיתוי בסוף מפיל אותו עד מוות. הפיתוי הזה ש... פלישתים משלמים לה הרבה כסף כדי שהיא תפתה אותו, זאת היא הדמות הרגילה כמעט הייתי אומר, בתוך המארג של סיפורי התנ״ך על האישה כמפתה, לא ניכנס לזה עכשיו כי לא נוכל לשקוע לתוך דמותה של דלילה המפתה, רק אולי נגיד דבר אחד, שכשהמפתה היא אויבת אז הכל בשביל כסף, כשהמפתה היא משלנו אז זה לשם שמיים, עיין למשל ערך יעל אשת חבר הקיני, או רחב, שם הכל לשם שמיים, פה זה הכל לשם בצע כסף, אבל נעזוב את זה. הסיפור שאותי מעניין, זה הדמות הדתית, הדמות של המנהיג, המודע להיותו שליח. מה תפקידו כאן? אני כבר מדלג על כל הסיפור היפה יפה, או הקשה הזה מות או הסגרה, של שמשון בידי הפלישתים, תראו את פסוק י"ט, ותישנהו על ברכיה. אתם רואים את הילד החתלתול הזה, הענק הזה, יושב על ברכיה של דלילה, בתרגום ה-70 מופיע, ותישנהו בן ברכיה, וזה מיד מקפיץ אותנו כמובן, ליעל אשת חבר הקנה בין רגלי השכב, אותו דבר כאן, ותישנהו על ברכיה, וחז"ל לקחו את זה בגמרא, במסכת סוטה, לממש איך היא התעללה בו התעללות מינית כדי שלא יגיע לתאוותו וככה היא תוציא את חידתו. בקיצור, בסופו של דבר מגלחים את ראשו ואז ויסר כוחו מעליו. פסוק כף בבת אחת, ויסר כוחו מעליו. הוא לא מצליח לשחרר את האזיקים, והוא הופך להיות תוכן עיוור בבית האסורים. מנקרים את עיניו כמנהג השפלת השבויים, בדרך כלל מנקרים עין אחת, הפעם לכבוד שמשון מנקרים שתי עיניים, לוקחים אותו לאותה עיר שהוא עקר את שעריה, לעזה, ואז הוא הופך להיות תוכן בבית האסורים. לאט לאט השיער שלו צומח, כי הזמן עובר. הזמן עובר ויש מסיבה גדולה, וכשטוב ליבם של הפלישתים בתוך היין, הם רוצים לראות את התוכן העיוור הענק של אתמול, מתעללים בו, קוראים לו מבית האסורים, ומעמידים אותו בין העמודים של מקדש דגון, שם בעזה. שמשון מחזיק, מבקש מהנער, זה שמלווה אותו, כי הרי הוא עיוור, אומר, תן לי להחזיק את העמודים. העמודים האלה הם עמודי התמך שעליהם נשען הבית. ואומר לנו הפסוק כפזיין, הבית מלא אנשים ונשים, שם כל שרני פלישתים, ועל הגג 3,000 איש ואישה, הרואים בשחוק שמשון. ויקרא שמשון אל אדוני ויומר, אדוני אלוהים, זוכרנינה וחזקנינה, אך הפעם הזה, האלוהים, והיא נקמה נקם אחת משתי עיניי מפלישתים. המשפט הזה, משפט התפילה, שייתן לו כוח אחד אחרון, כדי שיוכל להינקם מהשפל הזה שהשפילו אותו הפלישתים. הקדוש ברוך הוא נענה לתפילתו, שמשון לופת את שני עמודי התמך, סומך עליהם וצועק את הצעקה הגדולה שתלווה את כל ההיסטוריה, תמות נפשי עם פלישתים. כל הבית מתמוטט, והיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו. אני רוצה להתמקד בדקות שיש לנו עם סיום העלילה הזאת של שמשון, לשאול את שאלת הדמות, שאלת הדמות של השופט. אני קורא ספרים, למשל הרב יגאל אריאל, שהוציא סדרת ספרים נפלאה על התנ"ך, בספר שלו עוז וענווה, על התנ"ך, על יהושע ושופטים, הוא מקדיש לא מעט עמודים אל שמשון. והעמודים שלו הם קריאה מאוד מאוד אוהבת, מסנגרת, מלמדת את כוחו האמוני של שמשון, למרות מידותיו הרעות, למרות הפיתויים שלו, החוויה שלו היא חוויה של אדם שנבחר למנהיגות. ובתוך הדמות הזאת, הוא ממש רואה דמות מחוברת אל האלוהים, וכמובן יש לו על מה להישען כשהוא מדבר כאן על הדיבור הישיר של שמשון, והתפילה הזאת זוכרני וחזקני והיא נקמה. אומר הרב יגאל אריאל, הוא ידע את חטאו, הוא ידע שבקשתו אינה ראויה, הוא ידע שהוא התפתה, והוא ידע את כל הסיבות שלשמם הוא הגיע עד לדכדוך הזה של הנפש. אבל, אומר הרב יגאל אריאל, שמשון שב אל השם תשובה שלמה, מסר את נפשו על כך, הוא לא ביקש לברוח מאחריות, הוא לא ביקש לחיות, הוא ביקש לתקן את אשר עיוות ולהצדיק את משמעות חייו, ועל כן התקבלה תפילתו. לאחר ששמשון שב אל עצמו, ושב בגעגועים אל אלוקיו, שבו אליו כוחותיו. אני קורא ומתרגש עם הרב יגאל אריאל, אבל מבקש לשמוע שוב את מה שאני שומע לאורך כל הדרך. אם אתם עקבתם אחרי ארבעה ימים של השיעור על שמשון, אנחנו רואים לקריאה שלי אדם שלא רואה שום דבר חוץ מציפור חייו. פעם הראשונה שהוא אומר לאבא ואימא שלו, ככה בא לי. אתם זוכרים שהתחלנו את הדרך בפרק י' ג' כשאבא ואימא אומרים לו, מה אתה מחפש בשדות זרים? מה אתה הולך לחפש, פרק י' ד', אתה הולך לחפש אישה במקום אחר? פסוק ג', וזה בעצם הפעם הראשונה שהילד הגדול הזה פותח את הפה. וזה כמו הכדור הזה, או האקדח שנשלף במערכה הראשונה, פרק י' ד', פסוק ג', ויומר שמשון אל אביו, אותה קח לי כי היא ישרה בעיניי. ככה בא לי. ואני חושב ששמשון מתנהל ככה כל הדרך, ומכילה גם את הפסוק המדהים הזה, אני קורא באותו אופי. יש לו דיבור ישיר עם השם, זה נכון, אבל מה הוא אומר? זוכרי ני, נא, חזקי ני, נא, אך הפעם הזה, והנקמה נקם אחת משתי עיניים מפלישתים. יש פה חשבון מאוד מאוד פרטי, זאת נקמה אישית שאני רוצה לנקום בכל הפלישתים על הביזיון שהם עשו לי. המשפט הזה, אני צריך לומר, לא בקלות, הפך להיות, מאז האינטיפאדה השנייה בשנת 2000, הפך להיות שיר מושר בחתונות בציבור מסוים, שמחזיקים אפילו נשק ביד, ושרים זוכרני וחזקני אך הפעם, והנקמה נקם משתי עיניים מפלישתים. הבחירה בפסוק של הפרק שלנו, לשיר בחתונה ולרקוד אותו, כדי להביע את הרצון שלנו לנקמה, זה מעורר הרבה הרבה שאלות על הכיוון, לאן אנחנו לוקחים את הכעס שלנו על טרור, לאן אנחנו לוקחים את הכעס שלנו על מות חברים. הרעיון הזה שאת זה שרים, אנחנו עסוקים בזה הרבה מאוד, בלימוד, בהקשבה, במהו פס הקול שיוצא מהתנך. האם אנחנו גוזרים את זה מן התנך אל החיים עצמם, או שאנחנו אומרים לא, הצלילים שאנחנו מבקשים להשמיע הם צלילים שונים לגמרי. האמירה הזאת של לשיר את שירי הנקמה הפרטית של שמשון בתוך איזה חוויה ישראלית של שנת, אם זה היה אז שנת 2000 ועכשיו 15 שנים אחר כך, הנקמה הזאת היא לא נכונה לנו. נקמה מקראית אומרת שיש דין ויש דיין, והקדוש ברוך הוא ינקם מאויביו. הרצון שלנו להביא את הנקמה ברוח שמשון יכולה להביא שואה גדולה. ובמקרה הזה, אם אני צריך למקם את עצמי על הרצף של בין פרק י"ג ועד פרק ט"ז על היחסי שמשון ועם, אני אומר לא בקלות, אני מייצב את עצמי עם שבט יהודה שרואה את הגלישה של הפלישתים אל נחלתו סתם ככה כדי לתפוס את שמשון. לשמשון יש דין רודף, והיה צריך למסור אותו, אבל סופו של דבר הוא הופך להיות הדמות שהקדוש ברוך הוא בחר, כדי שיושיע את ישראל לפחות באותם 20 שנה מידי פלישתים. למה הקדוש ברוך הוא בחר בזה? אולי כדי להראות לנו שכשאין שלטון, אז הכל יכול לקרות. ואם המהלך של ספר שופטים זה כוכב בא, כוכב עולה, פתאום יכול להיות גם חייזר, יכול להיות מין מוטציה של שופט בדמות שמשון, ועל ידי הכוחות שלו גם כן מביאים סוג של תשועה לישראל.